كله صغير خوش عشوي آواز وفادتي بهياني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי היום יום חמישי, כ"ב במרחשוון תשפ"ב, מסכת ראש השנה, דף י"ט. רדיו קול חי, זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו, מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים על העילוי נשמתם של הצדיקים, שיום העילולה שלהם היום הזה, כ"ב בחשוון, בשנת תי"ז, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי משה בן רבי יצחק יהודה לימה, בעל החלקת מחוקק, על שולחן ערוך אבן העזר. בשנת תק"ד, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי דוד שלמה בן רבי ירחמיאל מסורקה, בעל הלבושי שרד וערבי נחל. בשנת תק"ט, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי עזריאל בן רבי דוב הלוי איש אורוויץ, רב דלובלין, בעל ראש הברזל. ובשנת תרפ"ז, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי יששכר דוב בן רבי יהושע רוקח האדמור מבלז. זכותם הגדולה תגן עלינו משפחת לומדי הדף היומי ועל כל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, ויסמכו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש: מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. היום הזה מצוות תק"א, שלא להקריב אתנן זונה ומחיר כלב משורשי המצווה, לפי שהקורבן הוא בא לתאר מחשבת האדם ולהכשיר מעשהו בכוח הפעולה ההיא, כמו שכתבתי בסדר ויקחו לי תרומה במצוות צדי ה', וביות קורבנו בא מאתנן זונה שהיא עבירה מטונפת, שמא יחשוב בעת קורבנו באותו עניין רע ויפגל מחשבתו באותה המחשבה רעה והבזויה, וגם כן מחיר הכלב מטעם זה, כי הקורבן יביא האדם לחפרה על נפשו. וכעניין שקורבנו נשחט ונותח לנתחים, ראוי לו לבעל הקורבן לחשוב שהיה ראוי לעשות לו כן בגופו על דבר חטאו, אם לא שחסד השם יתברך היה עליו לקח ממנו כופר קצת ממונו, ואם הפעולה הזו ראוי לו שירקח לבבו ויתרקח נפשו על חטאיה, עד שתשוב ותנחם על מה שעשתה ותסכים לבל תוסיף לחטוא עוד, כמו שכתבתי במקומו בעניין הקורבנות ובסדר הנזכר. והכלבים ידוע שהן עזי נפש, ושמה מתוך חושבו בהם ובטבען תחזק נפשו ויקשה אורפו מינחם על חטאיו כאשר ראוי לו. ואם אומנה בני שאילו דברי ילדות הן, אמם תתעורר וטעם זקינים תיקח. זוהי מצוות תק"א, מתוך התרי"ג מצוות. והנה הגענו בסייעתא דשמיא גדולה אל פרק השינון, הסיכום והחזרה אותות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, בדף חי, דף י"ח במסכת ראש השנה. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור כעת על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה: איזה גזר דין אינו נקרא אפילו ברבים ומה בכל זאת מועיל לו? והתשובה: גזר דין שיש עמו שבועה ומועיל לו בכל זאת תורה וגמילות חסדים. שאלה שנייה: מתי שייך קרובים אליו כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו, ומתי שייך דרשו השם בהימצאו? והתשובה: ברבים ובכל קוראינו אליו, וביחיד ובהימצאו, והיינו בין ראש השנה ליום הכיפורים. שאלה שלישית: מהו הביור כבני מרון? התשובה: בבבל ביירו ככבשים, לריש לקיש כמעלות בית מרון, ולשמואל כחילות של בית דוד, שבכל אלו עוברים אחד אחד. שאלה רביעית: מהו הביור היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשיהם? והתשובה: שהיוצר, כלומר הקדוש ברוך הוא, רואה את ליבות כולם יחד ומבין אל כל מעשיהם. שאלה חמישית: מדוע בתשעה באב חובה לצום ואילו ב-17 בתמוז אין חובה? והתשובה: בתשעה באב חובה לצום כי נכפלו בו הצרות, וביניהם יש גם חורבן בית המקדש, ואילו ב-17 בתמוז אמנם נכפלו הצרות, אבל אין בחורבן בית המקדש. שאלה האחרונה על דף חי הייתה, מהו צום העשירי? והתשובה, לרבי עקיבא 10 בתיבת שבו שמח מלך בבל להביא ירושלים במצור, ולרבי שמעון 5 בתיבת שבו באה שמועה לגולה שהוקטה ירושלים. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול בדף חי דף י"ח במסכת ראש השנה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי ניכר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע כ"ב במרחשוון תשפ"ב, עיקר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף י"ט במסכת ראש השנה. שימו לב, את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חי עמוד א', שלוש שורות לפני סוף העמוד, מן המשנה הפותחת במילים על שישה חודשים השלוחין יוצין. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. משנתנו עוסקת בזמן שהיו מקדשים את החודש על פי הראייה, כלומר, אם באו עדים לבית דין ביום השלושים לחודש והעידו שראו בליל אמש את הלבנה, מקדשים בית דין את החודש ונקבע ראש חודש ביום זה. אם לא באו עדים ביום השלושים, נתעבר החודש ועולה היום השלושים למניין החודש הקודם. ונקבע ראש חודש ביום 31, וממנו ואילך מונים את ימי החודש. כך הרמב״ם בלכות קידוש החודש, פרק א', הלכות ג' עד ו'. והלכה למשה מסיני, שבזמן שיש בארץ ישראל סנדרין או בית דין סמוכים, שנתנו להם הסנדרין רשות, מקדשים על פי הראייה, ובזמן שאין סנדרין מקדשים על פי החשבון המסור ביד החכמים. בימי אביי ורבא, כשחרבה ארץ ישראל ושוב לא היה שם בית דין קבוע, קבעו חכמים את סדר קביעות השנים והחודשים, לפי החשבון המסור בידם, ופסקו מלקדש על פי הראייה. כך הרמב״ם בהלכות קידוש החודש, פרק ה', הלכות א' עד ג'. אבל הריטב"א והרמב״ן בהשגות על ספר המצוות, בסוף מצוות עשה קנון ג' כתבו, שהלל הזקן שהיה הנשיא האחרון, והוא בנו של רבי יהודה נשיאה, בן בנו של רבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, עיבר את השנים וקידש את החודשים לכל השנים הבאות. והטעם שבשעת הדחק ניתן לקדש חודשים שלא על פי הראייה. ולדעתם של הריטב"א והרמב"ן לא התקבלה בזה הלכה למשה מסיני. וכיוון שזמני המועדים, זמני החגים תלויים בקידוש החודש, היו בית דין שולחים שליחים להודיע לישראל שבגולה מתי נתקדש החודש, כדי שיידעו מתי חלים המועדים. ובמקומות המרוחקים שלא הגיעו עליהם שליחים ולא ידעו אם נתקדש החודש ביום השלושים או ביום השלושים ואחד, נהגו קדושת יום טוב שני ימים מחמת הספק. כך הרמב״ם בהלכות קידוש החודש פרק ג' הלכה י' א'. וכן הריטב"א. המשנה בדף חי עמוד א' מפרטת באילו חודשים ולאיזה צורך היו השליחים יוצאים בהם להודיע מתי נתקדש החודש. כך אומרת המשנה בדף חי עמוד א', על שישה חודשים השלוחין יוצאין לחוץ לארץ להודיע אם היה החודש הקודם חסר וקידשו בית דין את היום השלושים, והיום השלושים הוא כבר ראש חודש, כבר א' בחודש הבא, או שנתעבר החודש הקודם, דהיינו החודש הקודם הוא בין 30 ימים, ונתקדש היום ה-31, אחרי 30 ימי החודש הקודם, מתחיל החודש החדש באלף בחודש. וכשאומרת המשנה על שישה חודשים השלוחים יוצאים, פירושו מפני הטעמים השייכים בשישה חודשים המפורטים להלן במשנה, ולכן הקטעה המשנה בלשון על, ולא לשון של בשישה חודשים השלוחים יוצאים. ואין צריך שני עדים להודיע שנתקדש החודש, אלא גם עד אחד נאמן על כך. כמבואר ברמב"ם הלכות קידוש החודש פרק ג' הלכה י' ד'. מה שנקטה המשנה שלוחין בלשון רבים, משום שהיו יוצאים כמה שליחים לכמה מקומות, אומר השפתי חכמים. על שישה חודשים השלוחים יוצאים, אומר רש"י, לגולה, דהיינו לחוץ לארץ, והריטב"א כתב שהיו השליחים יוצאים להודיע לבני ארץ ישראל, למקומות הרחוקים מבית דין שלא ידעו מתי נתקדש החודש, וגם לבבל, כפי שמשמע בגמרא לקמן בדף חף עמוד א'. והשליחים היו יוצאים בין אם החודש היה חסר, דהיינו שהחודש החדש מתחיל ביום השלושים של החודש הישן, ובין אם נתעבר והיה מלא, בין אם החודש העובר, הישן, היה בין 30 ימים. ולא רצו לתקן שייצאו שליחים רק בחודש חסר, ובחודש מלא יבינו מכך שלא הגיעו שליחים שהיה החודש מלא, לא רצו לתקן זאת משום שכל שאפשר לברר הדבר בבירור גמור מבררים. כך אומר התורי אבן. אם כן, על שישה חודשים השלוחים יוצאים לחוץ לארץ להודיע אם היה החודש הקודם חסר וקיצו בית דין את היום השלושים, או שנתעבר החודש הקודם ונתקדש היום ה-31. על ניסן מפני הפסח כדי שיידעו באיזה יום יחול חג הפסח. השליחים היו הולכים בכל ימות החול עד הפסח, אבל בשבתות לא הלכו. וכך נתבהר לכמן בדף חפה לפעמוד ב' שאין השליחים מחללים את השבת ואסורים לצאת מחוץ לתחום שבת, כדי להודיע מתי קיצו בית דין את החודש. ומוכח מרשי שהלכו השליחים רק עד החג, אבל בכל המועד לא המשיכו ללכת למקומות המרוחקים יותר להודיע מתי חל שביעי של פסח, משום שאף אם יידעו באותם מקומות מתי חל שביעי של פסח, יצטרכו לנהוג בו שני ימים יום טוב, גזירה שמא יבואו לזלזל ביום טוב הראשון ולנהוג אף בו יום אחד בלבד. כפי שנתבהר לכמן בדף חפה לפעמוד א', לגבי מקומות ששליחי ניסן יכולים להגיע עליהם עד פסח, ואין שליחי תשרי יכולים להגיע עליהם עד סוכות. זאת משום שבראש השנה ויום הכיפורים, השליחים אינם ממשיכים ללכת, והם שובטים. אז נוהגים בפסח שני ימים טובים, כדי שלא יזלזלו ביום טוב שני של סוכות. כך אומר הרשש. וגם התורי אבן כותב שלחאורה משמע ברשי שהשליחים לא הלכו בחול המועד, אבל שוב כתב שנראה לומר שהמשיכו ללכת בימי חול המועד למקומות המרוחקים, ואף שלא הועילו בכך שינהגו באותם מקומות שביעי של פסח יום אחד, וכן נהגו שביעי של פסח יומיים, מכל מקום הלכו לשם השליחים בחול המועד, כדי שיידעו איזה משני הימים הוא יום טוב מן התורה, והיום האחר הוא רק מדרבנן, ואפשר להקל בו באותם הלכות שהקלו בהם ביום טוב שני בזמן הזה. שהרי יום טוב שני בזמן הזה אינו מחמת הספק, אלא משום מנהג אבותינו, כגון לעסוק בצורכי המת, כמבואר במסכת ביצה מסכתנו הקודמת בדף ו עמוד א', ולכחול את העין לרפואה כאמור במסכת ביצה בדף חב ב' עמוד א'. אם כן, אומרת המשנה בדף חי עמוד א', על שישה חודשים השלוחים יוצאים לחוץ לארץ להודיע אם היה החודש הקודם חסר, וקיצו בית דין את היום ה-30, או שנתעבר החודש הקודם ונתקדש היום ה-31. על ניסן מפני הפסח כדי שיידעו באיזה יום יחול חג הפסח, על אב מפני התענית שבתשעה לחודש, תשעה באב, כדי שיידעו באיזה יום להתענות, והלכו כל שמונת הימים מראש חודש עד התענית מלבד השבת שבתוך הימים הללו, משמע שביום תשעה באב עצמו לא הלכו. אומר הרשש שלכאורה היו יכולים ללכת גם ביום תשעה באב עצמו כדי להודיע שהיום הוא תשעה באב. במקומות המרוחקים שלא הספיקו שליחי בית דין להגיע על חודש אב, לא יטענו יומיים מחמת הספק, משום שזו גזירה שאין רוב הציבור יכול לעמוד בה, אלא יטענו רק ביום השני שהוא ספק תשיעי, ספק עשירי. והטעם שלא יטענו ביום הראשון, משום שעיקר חורבן בית המקדש היה ביום י' באב, אלא שקבעו את התענית ביום תשעה באב, משום שבו התחיל החורבן. כמה מבואר במסכתנו הבאה עלינו טובה, מסכת תענית בדף חפתת, ולפיכך עדיף להתענות ביום השני שהוא ספק עשירי, ולא בראשון שהוא ספק חטא באב. ועוד, שבאופן שחל תשעה באב בשבת דוחים את התענית ליום ראשון שהוא י' באב, משום שעדיף לדחות את הפורנות ולא להקדימה. גם מבואר במסכת מגילה דף ה' עמוד א'. ולכן גם כשיש ספק, עדיף להתענות ביום השני שהוא ספק עשירי שלעיתים חלה בו התענית של תשעה באב. כך אומר הריטב"א. המשנה עוסקת בזמן שאין בית המקדש קיים, כפי שכותב רש"י לכמן בדף ח' עמוד ב', אבל בזמן שהיה בית המקדש קיים לא יטענו בתשעה באב, כמבואר בגמרא לכמן בדף חי עמוד ב', שבזמן בית המקדש השני היה תשעה באב יום טוב ואסור בתענית, ולכן לא יצאו השליחים על חודש אב. כך אומר התורי אבן. אבל הרמב״ם בפירושו למשנה כתב שגם בזמן בית המקדש השני היו מטענים בתשעה באב ויצאו השליחים על חודש אב. אומרת המשנה, והללול יצאו מפני ראש השנה כדי להודיע מתי נתקדש חודש אלול, והנהגו ראש השנה ביום ה-30 שלו, שכן הלכו אחר רוב השנים שנתקדש חודש תשרי ביום ה-30 לאלול. אף שבראש השנה עדיין לא ידעו בני חוץ לארץ באיזה יום נתקדש חודש תשרי, נהגו ראש השנה ביום ה-30 לאלול בלבד, מפני שברוב השנים לא נתעבר חודש אלול וקיצו בית דין את היום ה-30, והלכו אחר רוב השנים ונהגו קדושת יום טוב ביום זה בלבד. אלא שהוסקקו השליחים לצאת ולהודיע מתי קיצו את חודש אלול כדי שיידעו בני חוץ לארץ, מאיזה יום למנות את היום ה-30 בו, והיום ה-30 היה ראש השנה. אבל התוספות בדיבור המתחיל, והללול מפני ראש השנה כותבים, שכיוון שלא ידעו מתי קידשו בית דין את חודש תשרי, נהגו ראש השנה שני ימים, ביום ה-30 לאלול וביום ה-31. מחמת הספק, כפי שמוכח במסכת ביצה בדף ה' עמוד א', ובמשנה במסכת עירובין בדף למתת עמוד א'. והוסקקו השליחים להודיע מתי קידשו את חודש אלול, כדי שיידעו מתי חלים היום ה-30 והיום ה-31. וכן כותב הריטב"א, שנוהגים ראש השנה ביום ה-30 והיום ה-31 לאלול, והוא הוסיף לבאר שלמעשה גם אם לא היו השליחים של אלול יוצאים, וכן במקום שלא הגיעו לשם השליחים, היו נוהגים ראש השנה בשני ימים אלו, ולא היו צריכים לנהוג ראש השנה גם ביום ה-29 מחשש שמה היו חודשי אב ואלול שניהם חסרים, ואז נמצא שהיום ה-29 למניינם הוא באמת היום ה-30, לא חוששים לזה משום שאינו מצוי שיהיו שני חודשים רצופים חסרים, ואין לחשוש לכך. ומכל מקום יצאו השליחים להודיע על אלול, שכיוון שאפשר לברר בוודאות מתי נתקדש החודש, יש לברר ולא לסמוך על הרוב. ולדעת רש"י יש ליישב את המבואר במסכת ביצה ובמסכת עירובין, שהביאו התוספות, שנוהגים ראש השנה שני ימים. אפשר ליישב ולומר שמדובר במקומות שלא היו השליחים מגיעים ולא ידעו מתי חל היום ה-30 לאלול. אבל במקומות שהיו מגיעים השלוחים, נהגו יום אחד. כך אומר השפת אמת על פי התוספות ריד. והרשש כתב שיש לומר שגם לדעת רש"י נוהגים ראש השנה שני ימים, ומה שכתב רש"י שהולכים אחר רוב שנים, כוונתו שנוהגים את עיקר היום טוב ביום הראשון, וביום השני מקהילים לגבי קבורת מת, כמבואר במסכת ביצה בדף ו עמוד א', וכן לגבי לכחול את העין, כמבואר שם בדף רב ב'. וכן זה כתב החזוניש, שאף לדעת רש"י נוהגים ראש השנה שני ימים, ומה שכתב שהולכים אחר רוב שנים, היינו דווקא לגבי יום הכיפורים, שבמקומות שלא הגיעו שליחי תשרי, סמכו על רוב השנים והטענו רק ביום העשירי שספרו מהיום הראשון של ראש השנה. ממשיכה המשנה ואומרת על איזה עוד חודש היו השלוחים יוצאים, על תשרי מפני תקנת המועדות כדי להודיע לישראל אם נתעבר חודש אלול ולא יצטערו ויהיה ליבם נוקפם שמה נתעבר החודש וקידשו את היום ה-31, ונמצא שאינם נוהגים את יום הכיפורים וסוכות במועדם. משמע שאם לא היו מגיעים השליחים, היו הולכים אחר רוב השנים שאין אלול מעובר ומונים לחודש תשרי, מהיום ה-30 לאלול כמבואר בדעת רש"י, ולא הוסקקו השליחים לצאת אלא כדי שלא יהיה ליבם נוקפם. ואומנם אם מהירה שנתעבר אלול, הטעם שהוסקקו השליחים לצאת הוא כדי להודיעם שיעשו את יום הכיפורים וסוכות ביום העשירי מן היום השני של ראש השנה. אומר הריטב"א שבמקומות שלא הגיעו עליהם השליחים עד יום הכיפורים לא יטענו יומיים, אלא סמכו על רוב השנים שאין אלול מעובר והתענו רק ביום הראשון. משום שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בתענית של שני ימים והקלו בזה לסמוך על הרוב. עוד אומרת המשנה על כסלב היו השלוחים יוצאים מפני חנוכה כדי שיידעו מתי יחול חנוכה. ובמקומות שלא הגיעו עליהם השליחים נהגו מספק 9 ימים חנוכה. אבל בזמן הזה שבקיעים אנו בקביעות החודשים ונוהגים שני ימים רק משום מנהג אבותינו כמבואר במסכת ביצה דף ד' עמוד ב', לא החמירו בחנוכה שהוא מדי רבנן ואין צריך לנהוג 9 ימים, כך אומר המנחת חינוך במצווה שין א', ועל הדר מפני הפורים כדי שיידעו מתי יחול פורים. ובמקומות שלא הגיעו עליהם השליחים נהגו מספק 2 ימי פורים כמבואר במנחת חינוך. כתב המורדכי שבזמן הזה שבקיעים בקביעות החודש אין נוהגים 2 ימים משום שנאמר במגילת אסתר פרק ט' פסוק זך ולא יעבור. ומכאן שאין קוראים את המגילה לאחר זמנה, ואם ינהגו 2 ימים, נמצא שקראו את המגילה לאחר זמנה. על סיוון, מפני חג השבועות לא הוצרכו לצאת, משום שאין קביעות עצרת תלויה בקידוש החודש, אלא ביום ה-50 להבאת העומר. כפי שלמדנו לעיל בדבב עמוד ב' שעצרת חג השבועות פעמים בה' בסיוון, אם ניסן ואייר היו מלאים, פעמים בו' בסיוון, אם היה אחד מלא ואחד חסר, ופעמים בז' בסיוון, אם היו ניסן ואייר שניהם חסרים. כך התוספות בדיבור המתחיל על ניסן מפני הפסח. והוסיף הריטב"א שבזמן הזה אף על פי שמונים לעומר רק מהיום השני של פסח, ולא מונים גם מהיום השלישי שהוא ספק שני, שכיוון שאנו בקיעים בקביעות החודשים, ונוהגים 2 ימים רק משום מנהג אבותינו כמבואר במסכת ביצה דף ד' עמוד ב' והקלו בזה כדי לא לבלבל את המניין, עושים עצרת את חג השבועות 2 ימים כדי לא לחלק בין עצרת לשאר ימים טובים. כך גם פוסק הרמב"ם בהלכות קידוש החודש, פרק ג' הלכה י"ב. ולכמן בדף י"ט עמוד ב' תבאר הגמרא לגבי שנה מעוברת אם יצאו השליחים בחודש האדר השני. מוסיפה המשנה ואומרת, וכשהיה בית המקדש קיים ונהגה חובת הקרבת קורבן פסח, היו השליחים יוצאים אף על אייר מפני הקרבת קורבן פסח קטן, דהיינו פסח שני, שמי שהיה תמה ובדרך רחוקה מבית המקדש בי"ד בניסן ולא יכול היה להקריב את קורבן הפסח, חייב להקריב קורבן פסח בי"ד באייר. יצאו שליחים על אייר כדי שיידעו מתי יחול זמן הקרבת פסח שני. והטעם שנקרא פסח קטן משום שנוהג רק יום אחד ולא כפסח ראשון הנוהג שבעה ימים. ככה תוספות יום טוב בשם המפרש על הרמב״ם. עוד יש לפרש שנקרא פסח קטן משום שהיה קרב בקהל קטן, שלא כבפסח ראשון שהיה קרב בעם רב ובשלוש כיתות, כמה מבואר במסכת פסחים בדף סמך ד', כך מבאר אספתי חכמים. והשליחים היו יוצאים על אייר כדי שיידעו אלו שצריכים להקריב קורבן פסח שני, שיידעו מתי לצאת מבתיהם כדי להגיע לירושלים עד י"ד באייר. ואף שהיה אפשר לתקן שיקדימו לצאת מבתיהם כדי שיגיעו לירושלים ביום שהוא ודאי י"ד באייר, ולא נטריח את השליחים לצאת מכל מקום, מכיוון שחמורה מצוות הקרבת קורבן הפסח שהעובר ולא יקריב עונשו כרת, החמירו חכמים ושלחו שליחים כדי שלא יאחרו לבוא ויגיעו לידי תקלה. כך אומר הטורי אבן. זוהי המשנה שלנו בדף חי עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה, ארבע מילים לפני סוף העמוד. נתבהר במשנה שעל שישה חודשים בלבד היו שליחים יוצאים להודיע מתי נתקדשו מפני המועדים והתענית שבהם. מקשה הגמרא וליפקו נמי עד תמוז וטיבט, שיצאו השליחים להודיע גם על חודש תמוז כדי שיידעו מתי יחול צום 17 בתמוז, ועל חודש טיבט כדי שיידעו מתי יחול צום 10 בטיבט, שהרי חובה להתענות בימים אלו, וכשם שיצאו על אב מפני התענית של תשעה באב, שייצאו גם על החודשים הללו. ומבארת הגמרא מניין שחובה להתענות בהם. אומרת הגמרא בדף חי עמוד ב', דאמר רב חנה בר ביזנה, אמר רבי שמעון חסידה בשמו של רבי שמעון חסידה בביאור הפסוק העוסק בתעניות הללו. מהו דכתיב, מהו שנאמר בספר זכריה פרק ח' פסוק י"ט בדברי הנביא לגולי בבל בעת שבנו בירושלים את בית המקדש השני? בפרק הקודם בספר זכריה פרק ז' נאמר ששלחו לשאול את הכהנים והנביאים שבארץ ישראל האבקה בחודש החמישי, כלומר האם יש להמשיך להתאבל בתשעה באב שהוא בחודש החמישי כפי שנהגנו עד עכשיו בגלות? על כך מיישיב להם הנביא בפסוק שלפנינו, כה אמר השם צבקות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה. כלומר שהצומות שנתקנו לאחר חורבן בית המקדש הראשון בחודשי תמוז, אב, תשרי וטיבט, וכפי שיבואר בברייתא להלן, שם יבואר שהכוונה לתשעה בתמוז, תשעה באב, צום גדליה, עשרה בטיבט לדעת רבי עקיבא וחמישה בטיבט לדעת רבי שמעון. והפסוק עוסק בשבט יהודה שעלו מבבל לבנות את בית המקדש, אבל עשרת השבטים לא שבו מגלותם, אומר הרד"ק. הצומות הללו שמנה הנביא בפסוק יהיו מעטה לימי חג, משום שנקבעו כצום על חורבן בית המקדש הראשון, וכיוון שנבנה בית המקדש השני, שוב לא יתאבלו בהם, אלא יהפכו ליום טוב. ולכאורה תמוע, שבתחילה קרי להו, מכנה אותם הנביא צום, ומשמע שעדיין הם ימי צום ואבל, ולאחר מכן קרי להו מכנה אותם ססון ושמחה, משמע שמעתה לא יהיו צום אלא ססון ושמחה. והתז מבאר אם הייתה כוונת הפסוק לומר שהימים שהיו צום יהפכו לססון ולשמחה, היה לו לומר יהפך לססון ולשמחה. מכך שנכתב יהיה, משמע שעדיין הם ימי צום, אלא שיהיו לססון ולשמחה. ועל כך מקשה הגמרא שלא ייתכן לומר שהם ימי צום וגם יהיו לססון ולשמחה. אלא הביאור בפסוק הוא שבזמן שיש שלום שאין האומות שולטות על ישראל, יהיו ימים אלו לססון ולשמחה, ואסורים בהספד ותענית, אבל בזמן שאין שלום והאומות שולטות על ישראל, יהיו ימים אלו צום, וחובה להתענות בהם. הרי שבזמן שאין בית המקדש קיים, שהאומות שולטות על ישראל, שבזה עוסקת המשנה, שהרי בסייף השנינו כשהיה בית המקדש קיים יוצאים אף על אייר, משמע שהרי שהעוסקת בזמן שלא היה בית המקדש קיים, הימים המפורטים בפסוק אינם צום. ואם כן, מדוע לא היו השליחים יוצאים על תמוז וטיבט כדי שיידעו מתי חלים הצומות שבהם? מתרץ את הגמרא, אמר רב פאפא אחי כאמר, כך כוונתו של רבי שמעון חסידה לבאר את הפסוק. בזמן שיש שלום שאין האומות שולטות על ישראל, יהיו זמנים אלו לססון ולשמחה ואסורים בהספד ותענית. ואומנם, אף בזמן שנוהגים בימים אלו ססון ושמחה ואסורים בהספד ותענית, לא יטריחו את השליחים לצאת מפני המועדים הללו, משום שאינה מן התורה, ונהגו בהם שני ימים מספק. ומה שיצאו על חנוכה ופורים אף שאינה מן התורה, משום שהחמירו בהם כשל תורה מפני פרסום הנס, ועל תענית תשעה באב יצאו מפני לא יכלו להתענות שני ימים מספק מפני הסכנה. כך מסביר התורי אבן, והרדווז כתב שכיוון שאין איסור ההספד והתענית אלא בזמן שיש שלום ואינו קבוע, לא יצאו על כך השלוחים. ובזמן שיש גזירת המלכות, שהמלכות גוזרת על ישראל גזירות רעות, והמאירי ביאר שהכוונה לגזירות על ביטול המצוות, ובדפוסים ישנים הגרסה היא שמד, אז בזמן שיש גזירת המלכות או שמד, יהיו זמנים אלו צום וחובה להתענות בהם, אבל בזמן שאין גזירת המלכות ואין שלום, שאין המלכות גוזרת גזירות רעות אבל האומות שולטות על ישראל, אז אם רצו ישראל מתענין, הרשות בידם להתענות בימים אלו. ואם רצו שלא להתענות, אין מתענים, הרשות בידם שלא להתענות. ומשנתנו עוסקת בזמן שאומנם לא היה שלום, אבל גם לא היו גזירות. וכיוון שאין התעניות אל הרשות בלבד, לא יטריחו את השליחים לצאת ולהודיע על חודשי תמוז וטיבט. וכותב הרן שמסתבר שהדבר תלוי ברצון כל אחד ואחד, ואף אם נהגו כל ישראל להתענות, יכול היחיד שלא להתענות. אבל הוא כותב בשם הרמב"ן, בתורת האדם, שאם קיבלו על עצמם ישראל להתענות, חייבים להתענות, ושוב אין הדבר רשות. ולפיכך בזמננו חובה היא להתענות משום שכבר קיבלו על עצמם בדורות הקודמים, ובפרט שרבו הצרות בישראל, וכך פסק הטור באור החיים, סימן תף קופנון. והרמב״ם כתב בפירוש המשניות שגם בזמן בית המקדש השני היו מתענים בתשעה באב, מקשה עליו התשבץ בסוגייתנו מבואר שבזמן שיש שלום דיינו בזמן בית המקדש, יהיו ימים אלו לססון ושמחה ואסורים בתענית. תרץ השפת אמת שהרמב״ם מפרש את דברי הגמרא בזמן שיש שלום יהיו לססון ולשמחה, כמו שכתב רשי, שהכוונה לזמן שאין האומות שולטות על ישראל, ובזמן הבית היו שנים שהאומות שלטו על ישראל, ונחשב כזמן שאין שלום. ולכן בתקופה זו היה מותר להתענות כדברי רב פאפה שאמר, אם רצו מתענין, והם רצו להתענות בתשעה באב, אבל לא בשער התעניות. מקשה הגמרא על תירוצו של רב פאפה, יחי, אם כך שלא יצאו שליחים על תמוז ותיבט משום שהתעניות שבהם רשות, הרי תשעה באב שהוזכר, אף הוא בפסוק נמי גם כן אין חובה להתענות בו בזמן שאין גזירות, ואם כן מדוע יצאו שליחים להודיע על חודש אב מפני תשעה באב? תרץ את הגמרא, אמר רב פאפה, שייני תשעה באב, שונה תשעה באב משאר התעניות, שאב בזמן שאין גזירות חובה להתענות בו, הועיל והוכפלו בו צרות, משום שאירו ביום זה כמה צרות. דאמר מר שנאמרה שמוע בשם אחד מהחכמים, בתשעה באב חרב הבית בפעם הראשונה, כלומר בית המקדש הראשון, ובפעם השנייה, כלומר בית המקדש השני, ונלכדה ביתר, נכבשה העיר ביתר, שהייתה עיר גדולה מלאה ביהודים. כותב הרמב״ם הלכות תעניות פרק ה' הלכה ג' שהיו שם אלפים ורבבות מישראל, והיה שם מלך גדול וסברו כל ישראל וגדולי החכמים, שהוא מלך המשיח ונפל ביד הרומים ונהרגו כולם, והייתה צרה גדולה כחורבן בית המקדש. והגמרא במסכת גיטין בדף נ"ז עמוד ב' מספרת אודות חורבן ביתר. ונחרשה העיר ירושלים ונעשתה כשדה חרושה, ולפיכך החמירו בו יותר בתשעה באב משאר תעניות וחובה להתענות בו, ולכן יצאו השליחים להודיע מתי חל ראש חודש אב. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל הועיל שגם ב-17 בתמוז העירו כמה צרות כמבואר במשנה במסכת תענית בדף חבב עמוד ב', אף על פי כן תשעה באב חמור יותר משום שבו חרבו בתי המקדש. ועוד מתרצים התוספות שתשעה באב חמור יותר מ-17 בתמוז, משום שאותה צרה הראה בו פעמיים, והיינו חורבן בית המקדש. מה שאין כן 17 בתמוז שהראו בו צרות שונות ולא הוכפלה בו אותה צרה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את הפסוק שהובא לעיל בעניין ארבעת הצומות, תניא. נאמר בברייתא מופיעה בתוספתא של מסכת סוטה, אמר רבי שמעון ארבעה דברים האמורים בפסוקים, היה רבי עקיבא דורש ומפרש אותם, ואני אין דורש כמותו, אלא מפרש אותם באופן אחר, ואחד מהם הוא הפסוק בספר זכריה שהוזכר לעיל. ונביא גם את שלושת הפסוקים האחרים בהם חולקים רבי עקיבא ורבי שמעון, המובאים בספרי על פרשת ואתחנן, שהריטב"א מביאם כאן. הפסוק הראשון שבו חולקים בפירושו הוא הפסוק ותראה שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק. רבי עקיבא פירש היה ישמעאל עובד עבודה זרה, ורבי שמעון אומר שהיה ישמעאל מצחק ואומר שהוא בחור ועתיד לקבל בירושה פי שניים מיצחק. הפסוק השני, הצון ובקר ישחט להם, הוא מצא להם, שרבי עקיבא פירש שמשה רבינו טען לפני השם שגם אם ישחט לבני ישראל צון ובקר לרוב, לא יהיה די בכך לכולם, ורבי שמעון אומר שטען משה רבינו שאף אם ישחט להם צון ובקר לרוב לא יפסיקו להתלונן. והפסוק השלישי בספר יחזקאל פרק למד ג' פסוק חב ד', בן אדם יושבי החרבות האלה על אדמת ישראל אומרים למור, אחד היה אברהם ואירש את הארץ, ואנחנו רבים לנו ניתנה הארץ למורשה, רבי עקיבא פירש שטענו בני ישראל הנשארים בארץ לאחר החורבן שלא ייתכן שיגורשו מארץ ישראל, שהרי אברהם אבינו עבד לכל אחד וירש את הארץ. הם שעובדים לאלוהים רבים, קל וחומר שירשו את הארץ. ורבי שמעון מפרש את טענתם שאם אברהם שלא נצטווה אלא מצווה אחת בלבד, ברית מילה, ירש את הארץ, הם שנצטוו על כל התורה כולה בוודאי ירשו את הארץ. ועכשיו חוזרים אל הגמרא, שהפסוק בספר זכריה שהוזכר לעיל, היה רבי עקיבא מפרש את צום הרביעי האמור בפסוק זה תשעה בתמוז, שבו הובקעה חומת העיר ירושלים בזמן חורבן בית המקדש הראשון לאחר שצר עליה נבוכד נצר. כפי שנאמר בספר ירמיה פרק נ"ב פסוקים ו' וז', בחודש הרביעי בתשעה לחודש, ויחזק הרעב בעיר ולא היה לחם לעם הארץ ותיבקע העיר. הרי שבתשעה בתמוז נבקעה חומת העיר ועל כך נקבע יום זה לצום. והפסוק הזה עוסק בחורבן בית המקדש הראשון, אבל בחורבן בית המקדש השני הובקעה החומה בשבעה עשר בתמוז, כפי ששנינו במסכת תענית בדף חבב עמוד ב'. ולפיכך בזמן הזה מתענים בשבעה עשר בתמוז ולא בתשעה בתמוז. מבארת הגמרא ומה עיקר אילי מדוע מכנה הפסוק את הצום הזה רביעי, משום שהוא בחודש תמוז שהוא הרביעי לחודשים. למניין חודשי השנה שניסן הוא הראשון שבהם ותמוז הוא הרביעי. ועוד דרש רבי עקיבא את הנאמר בפסוק הזה, צום החמישי, זה תשעה באב שבו נשרף בית אלוקינו, בית המקדש, ועל כך קבעו ליום צום. ובירמיהו פרק נ"ב נאמר שבעשרה באב נשרף בית המקדש, ונתבהר במסכת תענית בדף כ"ט שתחילת השריפה הייתה בתשעה באב, היה הולך ובוער כל היום העשירי. ככה תוספות בדיבור המתחיל, זה תשעה באב שבו נשרף. ומה עיקר אילי חמישי, מדוע מכנה הפסוק צום זה חמישי, משום שהוא בחודש אב שהוא חמישי לחודשים. ועוד דרש רבי עקיבא הנאמר בפסוק הזה, צום השביעי זה שלושה בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקם, שנתמנה על ידי נבוכדנצר, למושל על הנותרים בארץ לאחר ששאר העם גלו לבבל כשחרב בית המקדש הראשון. כאן מבואר במלאכים ב' פרק חף-ה'. ומי הרגו ישמעאל בן נתניה, שהיה מזרע מלכי בית דוד והתקנה בו על מינויו כמושל. ומי הרגו ישמעאל בן נתניה הרגו. והוזקקה הברייתא לפרש מי הרגו כדי לבאר בזה את הטעם שקבעו תענית דווקא ביום הריגתו של גדליה ולא בימי פטירתם של שאר הצדיקים. אף ששקולה מיתה צדיקים כשריפת בית אלוקינו כמבואר בסמוך, משום שאין לך יום שלא מת בו צדיק, ואי אפשר להתענות בכולם, אבל הריגתו של גדליה גרמה לצרה נוספת, מפני שנהרג על ידי ישמעאל בן נתניה, שעל ידי כך בני ישראל שנותרו בארץ לאחר החורבן, ירדו למצרים משום שחששו שמלכות בבל תאשים אותם בהריגתו ותנקום בהם, כיוון שהיה פקיד המלכות ועברו בכך על נבואת ירמיה שיתרה בהם שישארו בארץ. כך אומר המערשה. מוסיפה הברייתא, בזה שנכתב צום השביעי בין שאר הצומות שנקבעו על החורבן, בא הפסוק ללמדך, ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלוקינו. כשם ששריפת בית המקדש כיפרה על עוונותיהם של ישראל, כך מיתת צדיקים מכפרת, אומר הפני יהושע. עוד יש לבאר, כשם שיש לכל אדם להתאבל על חורבן בית המקדש, כמבואר במסכת תענית דף למד עמוד ב', כך יש לכולם להתאבל על מיתת צדיקים, כמבואר במסכת שבת דף קופי עמוד ב', שתלמיד חכם שמת הכל כקרוביו. ועוד, כשם שעתיד בית המקדש לחזור ולהיבנות ולהתקיים בכבוד יותר גדול, כך עתידים הצדיקים לקום לתחייה וליהנות מזיו השכינה. כך אומר השפתי חכמים. אז היות ושקולה מיתתם של צדיקים כשריפת בית אלוקינו, משום כך נמנתה כאן התענית הזו. ומבארת הגמרא ומה עיקר אילי שביעי, מדוע מכנה הפסוק כצום גדליה בשם שביעי, משום שהוא בחודש תשרי שהוא שביעי לחודשים. ועוד דרש רבי עקיבא את הנאמר בהמשך הפסוק צום העשירי שזה עשרה בטבת, שבו שמח מלך בבל התחיל נבוכדנצר מלך בבל עצור על ירושלים, שנאמר בספר יחזקאל פרק כ"ד פסוקים א' וב' בנבואת יחזקאל אודות המצור על ירושלים, ויהי דבר השם אליי בשנה התשיעית לגלות יהויכין ומלכות צדקיהו שמלך תחתיו, בחודש העשירי בעשור לחודש לאמור, בן אדם כתוב לך את שם היום, את עצם היום הזה שמח מלך בבל אל ירושלים. כלומר שבעשרה בטבת אמר השם ליחזקאל ששעה בבבל, יחזקאל גלה לבבל עם יהויכין 11 שנה לפני חורבן בית המקדש, והמצור על ירושלים התחיל בשנה התשיעית לגלותם. אז בעשרה בטבת אמר השם ליחזקאל שהיום התחיל מלך בבל עצור על ירושלים, וציווהו שיכתוב ויראה לעם את הנבואה הזו. הרי שבעשרה בטבת התחיל מלך בבל את המצור על ירושלים, על כן קבעו ליום צום. ומה עיקר אילי עשירי? מדוע מכנה הפסוק צום זה עשירי, משום שהוא בחודש טבת שהוא עשירי לחודשים. רבי עקיבא מבאר את סדר כתיבת ארבעת הצומות בפסוק. לכאורה תמוע והרי והלא, היה ראוי זה צום עשרה בטבת לכתוב אותו ראשון בפסוק, משום שלפי סדר המאורעות היה הוא ראשון. שהרי בתחילה היה המצור על ירושלים, ורק לאחר מכן הובקעה העיר וחרב בית המקדש ונהרג גדליה, ואם כן, למה נכתב כאן בסוף הפסוק לאחר הצומות הללו? אלא כדי להסדיר חודשים כתקנן, שיהיו החודשים מסודרים בפסוק לפי סדר חודשי השנה. וכיוון שחודש טבת הוא האחרון למניין חודשי השנה מבין החודשים המוזכרים בפסוק, מונה אותו הפסוק אחרון. עכשיו מביאה הברייתא את דברי רבי שמעון שחולק על רבי עקיבא בביור הפסוק. ואני רבי שמעון איני אומר כן בביור צום העשירי שנאמר בפסוק, אלא צום העשירי זה חמישה בטבת שבו בת שמועה לגולה, הגיעה השמועה לבבל ששם היו אלו שגלו עם יהויכין מלך יהודה לפני חורבן בית המקדש, שהוקתה העיר, שירושלים הוקתה, נכבשה והוקו אנשיה, כפי שנאמר בספר יחזקאל פרק ל"ג פסוק כ"א, וכאמור יחזקאל שעה באותו זמן בבבל, והיא ב-12 שנה בעשירי, בחמישה לחודש לגלותנו בא אליי הפליט מירושלים למור הוקתה העיר, כלומר בחמישה לחודש העשירי הוא חודש טבת, בשנה ה-12 לגלותנו, הגיע אליי פליט מירושלים לבבל והודיע שנכבשה ירושלים והוקו אנשיה. ועשו יום שמועה כיום שריפה והחשיבו חכמים יום זה שהגיע השמועה לחורבן כיום החורבן עצמו ולכן קבעו לצום. ולדעת רבי שמעון, גם בזמן הזה יש להתענות בחמישה בטבת, אף שבחורבן בית המקדש השני לא הראה דבר ביום הזה, כשם שמתענים בצום גדליה לפורנות שהראה בחורבן בית ראשון. כך אומר התורי אבן. ומוסיף רבי שמעון ונראים ומסתברים יותר דבריי מדבריו של רבי עקיבא שפרש צום העשירה על 10 בטבת, משום שאני אומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. אני מפרש את צום הרביעי שנכתב הראשון בפסוק, שהוא גם הראשון לפורנות, כלומר שנתקן על הפורנות הראשונה מתוך 4 הפורנויות שעליהם נתקנו הצומות. ועל אחרון, צום העשירי שנכתב אחרון בפסוק, אני מפרש שהוא גם אחרון לפורנות, כלומר שנתקן על יום השמועה שהיה אחרון מבין 4 הפורנויות. וכמו כן, שאר הצומות המוזכרים בפסוק נמנו לפי סדר הפורנויות שהראו בהם. שכך היה סדר הפורנויות. בחודש תמוז הובקעה העיר, ובאותה שנה בחודש אב חרב בית המקדש, בחודש תשרי שלאחריו נהרג גדליה בן אחיקם, ובחודש טבת שלאחריו הגיעה השמועה לבבל שהוקתה ירושלים. והוא אומר ורבי עקיבא מפרש על ראשון אחרון ועל אחרון ראשון, שצום הרביעי שנכתב הראשון בפסוק הוא הצום שנקבע מפני בקיעת העיר שהייתה לאחר המצור, ועל האחרון, על הצום העשירי שנכתב האחרון בפסוק, נקבע מפני המצור על ירושלים שהיה ראשון לפורנות, אלא שהוא מונה לסדר חודשים ואני מונה לסדר פורנויות. לדעתו של רבי עקיבא, לא הקפיד הפסוק למנות את הצומות לפי סדר הפורנויות שהראו בהם, אלא לפי סדר חודשי השנה, ומונה את 10 בטבת אחרון, אף שהפורנות שהראה בו הייתה לפני הפורנות של 9 בתמוז. ואני רבי שמעון מונה לסדר פורנויות. אני מונה בפסוק גם לפי סדר הפורנויות שהראו בהם, ולכן מסתבר יותר לפרש כמוני רבי שמעון. ואף שהשתמש רבי שמעון בלשון על ראשון אחרון לגבי דבריו של רבי עקיבא, אין הכוונה אחרון ממש, שהרי חורבן בית המקדש והריגת גדליה הייתה לאחר פקיעת העיר, אלא הכוונה שבקיעת העיר הייתה לאחר המצור. כך מסביר הספתי חכמים. בהקשר למובל לאל מהפסוק שימי הצום יהפכו לססון ולשמחה, מביאה הגמרא נידון לגבי הימים טובים המפורטים במגילת תענית, האם מבטלו. בזמן התנאים כתבו חכמים את מגילת תענית ופרטו בה את הימים שהראו בהם ניסים לישראל. במסכת שבת בדף י"ג עמוד ב' נתבאר שחנניה בן חזקיה וחבורתו כתבו את מגילת תענית משום שהיו מחבבים את הניסים ומזכירים אותם לשבח עליהם להשם ולעשותם יום טוב, ונקראת בשם זה משום שבאותו זמן עדיין לא נכתבו המשניות והברייתות מפני האיסור לכתוב תורה שבעל פה, וזו בלבד נכתבה כדי שיזכרו את הימים האסורים בתענית, ולכן נקראה מגילה משום שהיא כתובה במגילת ספר. והטעם שלא נקראה מגילת יום טוב משום שבסופה מפורטים הימים שיש להתענות בהם, ולכן נקראה מגילת תענית על שם סופה. כאמור במגילת תענית פרטו את הימים שהראו בהם ניסים לישראל וקבעו אותם כמועדים האסורים בתענית, וחלקם אסורים גם בהספד שהחמירו בהם משום שהראו בהם ניסים יותר גדולים, אומר המאירי. דנה הגמרא אם נוהגים מועדים אלו גם לאחר חורבן בית המקדש, או שלאחר החורבן בטלה מגילת תענית ושוב אין נוהגים מועדים אלו והם מותרים בהספד ותענית. איתמר אומרת הגמרא נאמר בבית המדרש רב ורבי חנינה אמרי, לאחר חורבן בית המקדש בטלה מגילת תענית והימים הכתובים בה מותרים בהספד ותענית. ורבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי אמרי, אף לאחר חורבן בית המקדש לא בטלה מגילת תענית ועדיין קיים איסור הספד ותענית בימים הכתובים בה. מבארת הגמרא את השיטה שבטלה מגילת תענית ורב ורבי חנינה אמרי בטלה מגילת תענית, שהרי נתבאר לאל על הפסוק בספר זכריה, צום הרביעי יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה, אחי כאמר, כך כוונת הפסוק לומר, בזמן שיש שלום שאין האומות שולטות על ישראל ובית המקדש קיים, יהיו הימים המפורטים בפסוק לססון ולשמחה ונקראים מועדים, ואסורים בהספד וטענית, ואף על פי כן בזמן שאין שלום שישלטו האומות על ישראל ויחרב בית המקדש, לא ינהגו בהם יום טוב אלא יהיו צום, ואנח נמי וגם אלו המועדים הכתובים במגילת טענית דינם כיהני, קיימים הללו המפורטים בפסוק ואף הם בטלו לאחר חורבן בית המקדש ומותרים בהספד וטענית. מבארת הגמרא את השיטה שלא בטלה מגילת תענית. רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי אמרי אף לאחר חורבן בית המקדש לא בטלה מגילת תענית, ואין לדמות את המועדים שבמגילת תענית למועדים המוזכרים בפסוק שבטלו לאחר חורבן הבית, משום שדווקא הניוד תלינו רחמנה בבניין בית המקדש. לגבי ארבעת מועדים אילו גילה הפסוק שנוהגים רק בזמן שבית המקדש קיים, שהרי בתחילה נקבעו ימים אילו כצום ואבל על חורבן בית המקדש הראשון, ורק כשנבנה בית המקדש השני נהפכו למועדים, ולכן לאחר חורבן הבית השני שוב בטלו, אבל אנך המועדים המפורטים במגילת תענית אינם תלויים בבניין בית המקדש, אלא כדי קיימי קיימי. כפי שהיו קיימים בזמן בית המקדש, הם קיימים ונוהגים אף עכשיו לאחר החורבן. מקשה הגמרה על רב ורבי חנינה הסוברים שלאחר חורבן בית המקדש בטלה מגילת תענית. מיטיב רב כהנה, מקשה רב כהנה על רב ורבי חנינה שנינו בברייתא. מעשה וגזרו תענית בחנוכה בלוד, בעיר לוד, על צרה שהייתה להם. וירד רבי אליעזר לבית המרחץ ביום שגזרו להתענות ורחץ, ורבי יהושע הלך וסיפר את שערו באותו יום, ורצו להראות בכך שלא קיבלו על עצמם את התענית. שכן כל תענית ציבור אסורה, אף ברחיצה כתשעה באב, כמבואר במשנה במסכת תענית דף י"ב עמוד ב'. ואמרו להם לבני העיר צאו והתענו, כלומר עליכם לשוב בתשובה על מה שהתעניתם, משום שאסור להתענות בימי החנוכה ולא נהגתם כשורה. מוכח מהברייתא שאף בזמנם של רבי אליעזר ורבי יהושע שהיו לאחר חורבן הבית, שהרי בימי רבן יוחנן בן זכאי שהיה רבם חרב הבית, לא בטל איסור תענית בימי החנוכה שהוא מהמועדים הכתובים במגילת תענית, והוא הדין לשאר המועדים שבמגילת תענית שאינם בטלים לאחר החורבן. תרץ את הגמרא, אמר רב יוסף, שייני חנוכה שונה יום טוב של חנוכה שלא בטל אף לאחר חורבן בית המקדש, משום דאיקה מצווה. יש בו מצוות הדלקת נרות חנוכה, ולכן לא פסקו מלנהוג בו יום טוב, משום שלא רצו לבטל את המצווה התלויה בו. אבל שאר המועדים שבמגילת תענית אכן בטלו. אמר לאביי, תלמידו של רבי יוסף לרבו, רבי יוסף, עדיין יש להקשות על הדעה שבטלה מגילת תענית. מה בכך שיש בחנוכה מצוות הדלקת נרות, ותיבטל אי ותיבטל מצוותה, שיבטל חג החנוכה וממילא תתבטל גם מצוות הדלקת הנרות הנוהגת בו? כי אביי סבר שכיוון שעיקר התקנה לנהוג בו יום טוב הייתה לאסור תענית והספד, אז אינו מן הדין שלא יתבטל היום טוב מכוח המצווה התלויה בו, אלא בטל היום טוב וממילא בטלה גם המצווה התלויה בו. כך מסביר הריטב"א את קושיית אביי. אלא אמר רב יוסף, אלא תירץ רב יוסף, שייני חנוכה שונה יום טוב של חנוכה משאר המועדים שבמגילת תענית, משום דמי פרסם ניסה, שהנס שהראה בו מפורסם וידוע לכל על ידי שנהגו לקיים בו את מצוות הדלקת הנרות. ושאר מצוות הנוהגות בחנוכה, הלל ואמירת על הניסים וקריאת התורה, והחשיבו אותו כמועד מן התורה, ולכן אין מן הראוי לבטלו ואין להוכיח ממנו לשאר המועדים שבמגילת תענית, וממילא מיושבת שיטת רב ורבי חנינה שבטלה מגילת תענית. מוסיפה הגמרא להקשות על רב ורבי חנינה, מוטיב מקשה רב אחא בר אונה על רב ורבי חנינה, שנינו במגילת תענית שהייתה שנויה גם בלשון ארמית, בתלתה בתשרי בשלושה בתשרי בתלתה דקרתה מן שטריה, בטל המנהג להזכיר בשטרות את שם השם, ומבאר את הברייתא מה היה המנהג ומדוע ביטלו אותו, שגזרה מלכות יוון גזירה שלא להזכיר שם שמיים על פיהם של ישראל, וכשגברה עליהם מלכות החשמונאי וניצחום ובטלה הגזירה, התקינו בית חשמונאי שיהיו מזכירים שם שמיים אפילו בשטרות, ואף שאין מזכירים שם שמיים לבטלה, ראו בכך משום עת לעשות להשם הפרו תורתך, ותקנו לעשות כן, כדי שיהיה שם שמיים שגור בפי ישראל לאחר שנמנעו מלהזכיר שם שמיים בעקבות הגזירה. כך מסביר העיון יעקב. ועל פי תקנה זו כך היו כותבים את התאריך בשטרות בשנת כך וכך ליוחנן כהן גדול לכל עליון. כלומר בשנה זו וזו למניין שנות שימושו של יוחנן בתפקידו ככהן גדול לאל עליון, ובכך הוזכר אל בשטרות. וכששמעו חכמים בדבר שהניגו לכתוב שם שמיים בשטרות, אמרו לא נכון לעשות כן, משום שלמחר בעתיד יהיה זה הלווה פורע את חובו למלווה, ויש לחשוש שמאחר ואין לו צורך בשטר יקרענו וישליחנו להשפעה, ונמצא השטר שמוזכר בו שם שמיים מוטל בהשפעה, והרי זה ביזיון כבוד שמיים. ומשום כך ביטלו חכמים את ההנהגה הזו, ותקנו שלא יזכירו שם שמיים בשטרות. ואותו היום שביטלו את ההנהגה הזו, שהיה בג' בתשרי, עשהו יום טוב, משום שכבר הורגלו העם להזכיר שם שמיים בשטרות, ובקושי יכלו למונעה מכך, וכשעלה בידם לבטל את ההנהגה הזו, סמכו על כך ונחשב ביניהם כנס, ולכן קבעו יום זה ליום טוב. ולא המהרש"א בייר את הטעם שקבעו על כך יום טוב לשיטתו שיוחנן כהן גדול הוא ינאי המלך. הוא הרג את חכמי ישראל שביקשו לסלקו מן הכהונה משום שסברו שהוא פסול לכהונה. כמה מבואר במסכת קידושין בדף סמך וב, וכשביטלו הזכרת שם שמיים מן השטרות, חששו שיחשות שכוונתם שלא לכתוב עליו כהן גדול משום שהוא פסול לכהונה ויארגם. ומאחר ולא פגע בהם קבעו על כך יום טוב. ורבה חבר אונה מסיים את קושייתו מהברייתא על רב ורבי חנינה, ואיסל כדאי דחים אולי בדעתך לומר שבטלה מגילת תענית כשיטת רב ורבי חנינה, יש להקשות, הרי בהכרח עיקר התקנה לנהוג יום טוב בג' בתשרי הייתה על הזמן של אחר חורבן בית המקדש, שהרי בזמן הבית ממילא נהגו בו יום טוב, מחמת היום שנהרג בו גדליה שנהפך לססון ולשמחה. ואם בטלה מגילת תענית, איך תקנו שלאחר החורבן ינהגו יום טוב בג' בתשרי? כמיתה בטול אחרניית המוסיפין? וכי ייתכן שהמועדים הראשונים שנקבעו בזמן בית המקדש בטלו ומוסיפים חכמים ומתקנים מועדים חדשים? תרץ את הגמרא במאי עסקינן כאן בברייתא במה מדובר? בזמן שבית המקדש קיים, שאז לכל הדעות לא בטלה מגילת תענית, ולכן קבעו ליום טוב את היום שביטלו הזכרת השם מהשטרות, ושוב לא קשה על רב ורבי חנינה. מקשה הגמרא על התירוץ שהמועד של ג' בתשרי נהג רק בזמן שהיה בית המקדש קיים. מקשה הגמרא, מדוע הוצרכו חכמים לתקן יום טוב בג' בתשרי על שביטלו הזכרת השם בשטרות? ותיפוק לי, והרי גם בלי התקנה הוא היה יום טוב משום דאב אלי, שהרי הוא יום שנהרג בו גדליה בן אחיקם, שבזמן שהיה בית המקדש קיים נהגו בו יום טוב. כנאמר בספר זכריה, וצום השביעי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והכוונה לזמן שיש שלום ובית המקדש קיים, כמבואר בגמרא לעיל בדף חי עמוד ב'. ואם כן, מה הוסיפו חכמים בכך שקבעו אותו ליום טוב במגילת תענית? אלא בוודאי שלא קבעו אותו חכמים ליום טוב, אלא עבור הזמן שלאחר חורבן בית המקדש, שכבר בטל היום טוב של היום שנהרג בו גדליה, ואם כן חוזרת ההוכחה שמגילת תענית לא בטלה. תרץ את הגמרא, אמר רב, לעולם לא קבעו את ג' בתשרי ליום טוב במגילת תענית, אלא עבור הזמן שהיה בית המקדש קיים. ותוספת התקנה שיהיה יום טוב לא נצריכה אלא כדי לאסור בתענית גם את היום שלפניו, כדינם של המועדים שבמגילת תענית, שאף היום הסמוך להם לפניהם אסורים בתענית. שכן מצד היום שנהרג בו גדליה ונהפך לססון ולשמחה היום שלפניו, מותר בתענית. וכעת שתקנו למועד במגילת תענית, גם היום שלפניו אסור. מקשה הגמרא על דברי רב ומיישבת אותם. שואלת הגמרא, מדוע הוא צריכו לקבוע יום טוב בג' בתשרי כדי לאסור את היום שלפניו? הרי היום שלפניו הוא ב' בתשרי. ואם כן נמי תיפוק לי, גם כן אסור הוא בתענית גם לולי התקנה הזו, משום דאב אלי שהרי הוא יום שלאחר ראש חודש, שהוא מועד. ואף היום שלאחר המועדים אסור בתענית. תרץ את הגמרא, מצד שהוא יום לאחר ראש חודש אינו אסור בתענית. משום שדווקא במועדים מדי רבנן שצריכים חיזוק שלא יבואו לזלזל בהם ולהתענות בהם, אסרו להתענות לפניהם ולאחריהם כדי לעשות חיזוק לדבריהם. אבל ראש חודש הוא מועד אסור בתענית מדאורייתא. דהיינו, האיסור להתענות בראש חודש הוא מדי רבנן, אלא שסמכו את דבריהם על הפסוק, וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשכם. הרי שהקישו ישבו הכתוב למועדים האסורים בתענית. וכוונת הגמרא באומרה ראש חודש דאורייתא, שהקישו הכתוב למועדים ויש סמך בתורה לאיסורו, ולפיכך אינו צריך חיזוק לאסור את הימים שלפניו ואחריו. כך מסביר הבית יוסף באור החיים סימן תפיות חצי ודלת. ודינים מדאורייתא אין חשש שיזלזלו בהם ולא באי חיזוק, אינם צריכים חיזוק, ולפיכך לא ראו חכמים צורך לאסור להתענות לפני ואחרי ראש חודש. והגמרא מוכיחה שיש חילוק בין מועדים מן התורה למועדים מדרבנן לעניין איסור התענית לפניהם ולאחריהם. דתניא, שנינו בברייתא במגילת תענית, וזה מופיע במסכת תענית דף י"ז עמוד ב', הימים טובים האלה הכתובים במגילת תענית אסורים בתענית, בין ביום הסמוך להם לפניהם ובין ביום הסמוך להם לאחריהם. אולם שבתות וימים טובים מן התורה הם בלבד אסורים בהספד ותענית, אבל הימים שלפניהם ולאחריהם מותרים בהספד ותענית. ומבאר התנא, מה הפרש, מה הטעם לחלק בין זה לזה, בין שבתות וימים טובים למועדים הכתובים במגילת תענית? התשובה לכך, הללו שבתות וימים טובים הם מדברי תורה, והם דברי תורה צריכים חיזוק, ולכן לא הוסקקו לאסור את הימים שלפניהם ולאחריהם. ואילו הללו המועדים הכתובים במגילת תענית הם מדברי סופרים, מדי רבנן. דברי סופרים היינו גדרים וסייגים שחידשו חכמים בכל דור, כך אומר רש"י במסכת העירובין בדף א' עמוד ב'. ודברי סופרים צריכים חיזוק כדי שלא יבואו לזלזל בהם. ולכן אסרו את הימים שלפניהם ואחריהם, הרי שמועדים מן התורה מותרים בתענית לפניהם ואחריהם, והוא הדין לראש חודש ומועד מן התורה. ולפיכך, אילולי היו קובעים את ג' בתשרי ליום טוב, היה מותר להתענות בבית בתשרי. מוסיפה הגמרא להקשות על תירוצו של רב שהוא צריכו לקבוע יום טוב בג' בתשרי בזמן בית המקדש, כדי לאסור בתענית והספד את היום שלפניו. שואלת הגמרא מדוע הוא צריכו לקבוע יום טוב בג' תשרי כדי לאסור את היום שלפניו? ותי פוקלי, גם בלי תקנה זו היה היום שלפניו אסור בתענית משום דאבלי, שהרי הוא יום שלפני המועד שנהג בזמן בית המקדש, ביום שנהרג בו גדליה בן אחיקם, וכיוון שאין המועד הזה מן התורה, הוא צריך חיזוק, וגם היום שלפניו אסור בתענית. בתחילה סברה הגמרא שמועד זה שהוא מדברי נביאים נחשב כמועד מן התורה, והיום שלפניו מותר. אבל לאחר שתרצנו שראש חודש אינו אסור לאחריו משום שהוא מן התורה, סברה הגמרא שמשמעות התירוץ היא שדווקא מועדים מן התורה מותרים הימים שלפניהם ואחריהם, אבל מועדים מדברי נביאים אסורים הימים שלפניהם ואחריהם. מתרצת הגמרא, אמר רב אשי, המועד שהיה ביום שנהרג גדליה בן אחיקם, דברי קבלה הוא, מדברי נביאים הוא, כפי שנאמר בספר זכריה, וצום השביעי יהיה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, ודברי קבלה כדברי תורה דמו, דברי נביאים דומים לדברי תורה שאינם צריכים חיזוק, ולכן אין היום שלפניו אסור בתענית מחמתו, ורק מחמת היום טוב של מגילת תענית אסור היום שלפניו בתענית. מקשה הגמרא מברייתא נוספת על דעת רב ורבי חנינא שבטלה מגילת תענית לאחר חורבן בית המקדש. מיטיב רב טובי בר מתנה, הקשה רב טובי בר מתנה לרב ורבי חנינא, שנינו במגילת תענית ב-20 ותמניה בי, ב-28 לחודש אדר. הברייתא הזו שנויה במגילת תענית בפרק י"ב העוסק בחודש אדר. פרקי מגילת תענית מחולקים לפי החודשים. אז ב-20 ותמניה בי, ב-28 לחודש אדר, עתת בשורת התוות ליהודה, הגיע בשורה טובה ליהודים. דלא יעידון מאורייתא, שאינם צריכים לפרוש מן התורה כפי שגזרה מלכות רומי בתחילה. ומבאר התנא מה הייתה הגזירה וכיצד בטלה. שגזרה המלכות של רומי גזירה על ישראל שלא יעסקו בתורה ולא ימולו את בניהם ושיחללו שבתות. וגזרו על שלושת הדברים הללו משום שלגביהם מפורש בתורה שישראל מובדלים וחשובים יותר משאר העמים. לגבי תורה נאמר כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, לגבי מילה נאמר והיה לאות ברית ביני וביניכם, ולגבי שבת נאמר כי אותי ביני וביניכם, כך מסביר המהרש"א. מה עשה יהודה בן שמוע וחבריו כדי לבטל את הגזירות? הלכו ונטלו עיצה ממטרונית האחת, שרה נוכרית אחת, שכל גדולי רומי היו מצויים אצלה, ואמרה להם עיצה, בואו והפגינו בלילה, תזעקו בלילה בשווקים וברחובות כדי שישמעו השרים וירחמו עליכם. למה בלילה? משום שבלילה הצעקות נשמעות יותר ומתקבלות לרחמים, כפי שנתבאר בסנדרין ק"ד על הפסוק בחות תבכה בלילה. רבן יהוידע ביאר שרצו לרמוז לרומים שהם מזרע עשיו, שיעקב אבינו נאבק עם שרו של עשיו בלילה, שהוא זמן שליטתו של עשיו, ואף על פי כן ניצח אותו יעקב, ויזכרו שגם בזמן הזה יוכלו עם ישראל לגבור עליהם ויבטלו את הגזרות. שמעו להצתה והלכו והפגינו בלילה וכך אמרו, אי שמיים, כלומר למען הקדוש ברוך הוא. ואומר רבן יהוידע שהזכירו לשון שמיים לרמז שהשמיים נקראו כך על שם שנבראו מאש ומים שבללן הקדוש ברוך הוא יחד, על אף שהם שונים זה לזה, וכמו כן עשיו ויעקב שהם שונים זה לזה, ראוי שיעשו שלום ביניהם. וכי לא אחיכם אנחנו, וכי לא בני אב אחד אנחנו, שמלכות רומי מזרע עשיו בנו של יצחק, וכי לא בני אם אחת אנחנו, רבקה אמנו, ומה נשתננו מכל אומה ולשון שאתם גוזרים עלינו גזירות קשות וביטלום, וביטלה המלכות את הגזירות, ואותו היום שבוטלו הגזירות, הוא יום כוח באדר, עשהו חכמים ליום טוב. ומבאר המהרש"א שרמזו בשלושת הטענות הללו בהפגנה על שלושת הגזירות שגזרו, באומרם לא אחיכם אנחנו, רמזו על הגזירה שלא לעסוק בתורה שבה נאמר על בני עשיו, לא תתעב אדומי כי אחיך הוא, ומלכות רומי שגזרה גזירות האלו נקראת על שם עשיו, לא בני אב אחד אנחנו, היינו יצחק שנימול לשמונה ימים, ורמזו בזה לגזירה על המילה, לא בני אם אחת אנחנו, היינו רבקה ששמרה על השבת כפי שנדרש בפסוק ויביאה יצחק האוהל השרה אמו, שהיה נר דלוק באוהלה של רבקה מליל שבת לליל שבת, ורמזו בזה לגזירה על השבת. עכשיו רב טובי בר מתנה מסיים את קושייתו, ואיסל כדאי תחים עולה בדעתך, שלאחר חורבן הבית בטלה מגילת תענית, אם כן כמיית בטול אחרניית המוסיפין? וכי ייתכן לומר שהמועדים הראשונים שנהגו בזמן שהיה בית המקדש קיים ביטלו, ובו בזמן מוסיפים ומתקנים מועדים אחרים? וכי תימה, ואם תרצה לומר דאחינמי, שגם כאן מדובר בזמן שבית המקדש קיים כפי שתירצנו את הברייתא לאל בדפחי עמוד ב', לא ייתכן לומר כן. והשערי יהודה בן שמוע שבזמנו בוטלו הגזירות ונקבע המועד הזה, תלמידו של רבי מאיר היה ורבי מאיר בת ערך יאווה, היה לאחר חורבן בית המקדש, שכן רבן יוחנן בן זכאי היה בזמן חורבן בית המקדש, ורב לזר היה מתלמידיו שנשאו את מיטתו, ורבי עקיבא תלמידו של רב לזר ורבי מאיר תלמידו של רבי עקיבא, הרי שמועד זה נקבע לאחר חורבן בית המקדש. ומוכיחה הגמרא שיהודה בן שמוע היה תלמידו של רבי מאיר. ממשנה במסכת שבת בדף ט"ו עמוד ב', כלי מתכת שנטמע, שמקבל טומאה מן התורה, והכלי מתכת הזה נשבר ואינו ראוי עוד לשימוש, הרי הוא נתאר מטומאתו. אבל גזרו רחמים שאם תיקן את הכלי, חוזר הכלי לטומאתו הישנה, אף אם לא נטמע שינית. והטעם מבאר את הגמרא במסכת שבת בדף ט"ז עמוד ב', שביקשו חכמים למנוע שלא יבואו לתאר כלי מתכת שטמאים על ידי שבירתם והתחתם מחדש, שמה יעשו בכלים נקבים קטנים פחות מהשיעור הנדרש להחשיב את הכלים כשבורים, ויתעו לומר שנתהרו הכלים בכך. אבל כלי זכוכית שנטמאו ונשברו ונתהרו בכך וחזרו ותקנו אותם, אינם חוזרים לטומאתם הישנה, שכיוון שטומאת כלי זכוכית אינה מן התורה, וחכמים גזרו עליהם טומאה משום שתחילת יצירתם מן החול ודומים לחרס שטומאתו מן התורה, לא יחמירו בו חכמים שיחזור לטומאתו הישנה, משום שדין טומאה ישנה אינו אלא מדי רבנן, ולא גזרו חכמים טומאה ישנה אלא בכלים שטומאתה מן התורה. אז הברייתא שלפנינו דנה בכלי זכוכית טמאים שנקבו ונסתמו על ידי עופרת שהיא ממיני המתכת שטומאתה מן התורה. האם דינו ככלי מתכת וחוזר לטומאתו הישנה, או שדינו ככלי זכוכית? דתנן כך שנינו בברייתא במסכת שבת, כלי זכוכית שנטמאו ונקבו כדי לטהרם על ידי כך, והטיף לתוכם עבר, א' ב' ריש, הטיח עופרת לתוך הנקבים ועושה תמם, אמר רבן שמעון בן גמליאל יהודה בן שמוע מתמא משום רבי מאיר. יהודה בן שמוע אמר בשם רבי מאיר, שאף על פי שלא נטמאו שינית לאחר שנסתם הנקב, חוזרים לטומאתם הישנה שהייתה להם לפני שנקבו, משום שדינו של הכלי נקבע לפי הדבר שמעמידו ומחזיקו. וכיוון שנסתם הנקב בעופרת שטומאתה מן התורה כדין מתכת, דינו של הכלי ככלי מתכת שטומאתו מן התורה וחוזר לטומאתו הישנה. וחכמים מתהרים, חכמים סוברים שאין הכלי חוזר לטומאתו הישנה, משום שעיקרו כלי זכוכיתו ואין הולכים אחר העופרת המעמידה אותו. מוכח מן הברייתא הזו, שיהודה בן שמוע היה תלמידו של רבי מאיר, שהרי אמר הלכה משמו, ואם כן המועד שתקנו בזמנו בכוח באדר היה לאחר חורבן בית המקדש, וקשה על הדעה שבטלה מגילת תענית. מתרצת הגמרא הדין הזה אם בטלה מגילת תענית לאחר החורבן או לא, תנאי היא, שנוי במחלוקת תנאים. דתניא, שנינו בתוספתא של מסכת תענית, ושנינו במגילת תענית הימים טובים האלו הכתובים במגילת תענית שאסורים בתענית וחלקם אסורים גם בהספד, בין בזמן שבית המקדש קיים ובין בזמן שאין בית המקדש קיים אסורין, שאף לאחר חורבן בית המקדש לא בטלה מגילת תענית, אלו עם דברי רבי מאיר. רבי יוסי אומר, רבי יוסי חולק ואומר, בזמן שבית המקדש קיים אסורין, מפני ששמחה היא להם בימים אלו, אבל בזמן שאין בית המקדש קיים מותרין בהספד ותענית, מפני שהבל הוא להם בימים אלו. והברייתא הזו שנויה במגילת תענית בפרק ה' לגבי המועד שנהגו ביום שהיו מתנדבים ומביאים מעיצים למזבח. על כך אומר רבי יוסי שלאחר חורבן בית המקדש הפך מועד זה לאבל, מפני שחרב בית המקדש ואין מביאים מעיצים למזבח. והוא הדין לגבי שאר המועדים שבמגילת תענית, שרובם נתקנו על עניינים השייכים לבית המקדש ולמזבח, ובטלו מאותו הטעם. וכיוון שבטלו רוב המועדים, בטלו גם כל שאר המועדים שבמגילת תענית. כך מסביר הערוך לנר. הרי שיש מחלוקת תנאים אם בטלה מגילת תענית לאחר חורבן בית המקדש, ואם כן הברייתא ששנינו בה, שתקנו יום טוב לאחר החורבן בכוח באדר, היא כשיטת רבי מאיר. ויהודה בן שמוע מוזכר בברייתא הזו שתיקן יום טוב בכוח באדר, הולך כשיטת רבו רבי מאיר, שלא בטלה מגילת תענית. ורב ורבי חנינה סוברים כדעת רבי יוסי שבטלה מגילת תענית, וממילא אין להקשות עליהם מן הברייתא הזו. דנה הגמרא אם להלכה בטלה מגילת תענית, והלכתה ההלכה של אחר חורבן בית המקדש, בטלו הימים טובים שבמגילת תענית, והלכתה וההלכה שלא בטלו הימים טובים שבמגילת תענית. מקשה הגמרא קשיא הלכתה הלכתה, שתי הלכות סותרות זו את זו, בהלכה אחת נאמר שבטלה מגילת תענית, בהלכה השנייה נאמר שלא בטלה מגילת תענית. תרצת הגמרא לא קשיא, אין כאן סתירה. כאן מה שנפסק הלכה שלא בטלה מגילת תענית, היינו בחנוכה ופורים שהניסים שאירו בהם מפורסמים, ולפיכך לא בטלו גם לא בזמן הזה. וכאן מה שנפסקה הלכה שבטלה, היינו בשאר יומי, בשאר הימים טובים שבמגילת תענית. ואומר הריטב"א, שגם למסקנת הגמרא שחנוכה ופורים לא בטלו, אין הימים שלפניהם ואחריהם אסורים בתענית, כפי שנוקט שמואל ההלכה במסכת תענית בדף חי, לגבי כל המועדים שבמגילת תענית. ואף על פי שלדעת רבי יוחנן שם במסכת תענית, הימים שלפניהם אסורים, ומבואר במסכת עירובין בדף ממ"ז עמוד ב' שהלכה כרבי יוחנן במקום שחלק על שמואל, מכל מקום, מכיוון שמצינו שמקהילים לגבי מגילת תענית ונוקטים להלכה שבטלה בזמן הזה, מקהילים גם לגבי הימים שלפני חנוכה ופורים ונוקטים כדעת שמואל, ולכן נהגו להתענות בתענית אסתר, אף שזה יום לפני פורים. אומרת הגמרא שנינו במשנה לאיל בדף חי עמוד א', שהשליחים היו יוצאים להודיע מתי נתקדש החודש על אלול מפני ראש השנה ועל תשרי מפני תקנת המועדות. מבארת הגמרא לשם מה יצאו השליחים על חודש תשרי. מקשה הגמרא, כיוון דנפקי להו האלול, מאחר ויצאו השליחים על חודש אלול וידעו בני הגולה מתי נתקדש אלול, וכבר ידעו מעליהם למנות לחודש תשרי מהיום השלושים לאלול, כשמגיעים ללמד אלול זה ראש השנה, אם כן התשרי למה להו, לשם מה היו צריכים לצאת השליחים להודיע מתי נתקדש חודש תשרי. וכי תימה, ואם תרצה לומר שיש לה חשוש דילמה אברו לאלול, שמה עברו בידין את חודש אלול וקיצו את היום השלושים ואחד, דהיינו חודש אלול הוא מלא בין 30 ימים, ורק ביום השלושים ואחד מתחילת חודש אלול חל ראש השנה, ואם כן, יש טעם שיצאו השליחים להודיעם האם נתעבר חודש אלול או לא, והאמר והרי אמר רבי חיננה בר כהנה, אמר רב בשמו של רב מימות עזרא ואילך, לא מצינו אלול מעובר, לא הראה שנתעבר חודש אלול, ואם כן אין לחשוש שקרה ועיברו את חודש אלול, וממילא אין השליחים צריכים לצאת להודיע מתי ראש השנה. כי היות והשליחים כבר יצאו להודיע מתי ראש חודש אלול, כולם יודעים מתי ראש השנה, ביום השלושים מתחילת חודש אלול. מתרצת הגמרא מה שאמר רב שלא מצינו אלול מעובר, היינו משום דלא איצטריך, שלא הוצרכו לעבר את אלול בכל אותם השנים. איצטריך מעברין עלי, אבל אם יש צורך לעבר את אלול, כן מעברים אותו, כגון לצורך שלא יחולו המועדים שבחודש תשרי סמוך לשבת, והתייבשו הירקות שישעו שני ימים רצופים לאחר תלישתם. ולכמן בדף חף עמוד א', הגמרא תבאר שאם יחול אחד מהמועדים שבחודש תשרי סמוך לשבת לפניה ולאחריה, ויהיו שני ימים רצופים האסורים במלאכה, וזה קורה כשחל היום השלושים לאלול בימים א' ד' ו', אם יקדשו בו את החודש, יחולו ראש השנה וסוכות או יום הכיפורים ביום שישי או ראשון, במקרה כזה מעברים בידין את אלול ומקדשים את תשרי ביום השלושים ואחד. ולדעת אולה הטעם לכך הוא שאם יחול יום טוב סמוך לשבת, ביום השני מביניהם יתייבשו הירקות שהכינו מערב היום הראשון ולא יהיה להם לסעודת היום השני, או שיגרם ביזיון למיתים שישעו שני ימים רצופים ולא יוכלו לקוברם. וכיוון שכך עלול לקרות שיעברו את אלול לפי הצורך ויצטרכו למנות לתשרי מהיום מתחילת אלול 31 ימים, ולכן יצאו השליחים להודיע אם נתעבר אלול או לא. מקשה הגמרא על מה שנתבאר שבמקרה הצורך מעברים את אלול המקלקל ראש השנה, הרי על ידי שמעברים את אלול נמצא שחל קלקול בראש השנה, משום שבני הגולה שלא ידעו שנתעבר אלול סמכו על רוב השנים שלא נתעבר אלול, ונהגו את קדושת ראש השנה ביום השלושים לתחילת אלול, ומאחר ונתעבר אלול ונתקדש היום השלושים ואחד, ראש השנה חל רק ביום השלושים ואחד לתחילת אלול, נמצא שלא נהגו את ראש השנה בזמנו. אילו תוספות בדיבור המתחיל ואל התקלקלו כולו מועדות מסבירים את קושיית הגמרא אודות קלקול ראש השנה, שהקלקול הוא בזה שזקוקים בני הגולה לעשות שני ימים ראש השנה, משום שעלול לקרות שיעברו את אלול, ואם כן עדיף שלא לעבר את אלול כדי שלא יבואו לידי תקלה. ומה שמצינו בימי עזרא שעברו את אלול ולא חששו לקלקול בראש השנה, זאת משום שבאותו זמן היו מודיעים לבני הגולה על קידוש החודש על ידי מדורות שהיו מדליקים, כמבואר לכמן בדף חף ב' עמוד ב', וכשעברו את החודש היו בני הגולה יודעים מכך באותו יום ונהגו קדושת ראש השנה בזמן הנכון ולא נגרם להם קלקול. כך מסבירה חוכמת מנוח. את הרצת הגמרא, אף על פי כן במקרה הצורך כן מעברים את אלול, משום שמוטב שתקלקל ראש השנה, שתיגרם תקלה בראש השנה, ולא יתקלקלו כולו מועדות, ולא תיגרם תקלה בכל המועדים, אם לא יעברו את אלול ויחולו המועדים סמוך לשבת. והיינו שלא יהיו ירקות לסעודות היום השני, או שיגרם ביזיון למיתים, כפי שהסברנו. די כנה, מכך גם מדויק בלשון המשנה, שחששו חכמים שלא תיגרם תקלה בשאר המועדים, ולא חששו לתקלה בראש השנה. דקטני, שנינו במשנה, שהיו השליחים יוצאים על תשרי מפני תקנת המועדות. הוסיפה המשנה ושנתה תקנת, ולא מפני המועדות כמו לגבי שאר החודשים. זאת כדי להשמיענו שהעדיפו את תקנת שאר המועדים, על אף שיגרם קלקול בראש השנה. מסיקה הגמרא, שמע מינה, אכן כך יש להוכיח. אומרת הגמרא, עוד שנינו במשנה לאל בדף חי עמוד א', על שישה חודשים השלוחים יוצאים להודיע לגולה את היום שנתקדש החודש, ועל כסלב מפני חנוכה ועל הדר מפני הפורים. מבררת הגמרא מדוע לא הוזכר במשנה חודש נוסף שהשלוחים יוצאים עליו. מדייקת הגמרא, שנינו במשנה שהשלוחים יוצאים על הדר שבשנה רגילה מפני הפורים. ואילו נתעברה השנה יוצאין אף על הדר שני מפני הפורים, לא קטני. ואילו אם לאחר שיצאו השלוחים על הדר החליטו בית דין לעבר את השנה ולהוסיף הדר שני, לא שנינו שהיו יוצאים השלוחים להודיע את זמנו של ראש חודש הדר שני כדי שיעידו אימתי חל פורים. ואם כן נראה, דמתניתן שמשנתנו דלא כרבי, אינה כרבי. דתניה, שנינו בברייתא המופיעה בתוספתא, רבי אומר אם נתעברה השנה יוצאין שלוחים להודיע לגולה אף על זמנו של ראש חודש הדר השני מפני הפורים. מבררת הגמרא, לאמא בהקא מפליגיה, אם נאמר שבדבר זה נחלקו רבי ומשנתנו, דמר סבר. התנא של משנתנו סבר, כל מצוות הנוהגות בפורים של הדר שני נוהגות גם באדר ראשון, כלומר אם קיימו את מצוות הפורים באדר ראשון ולבסוף נתעברה השנה, כבר יצאו ידי חובתם ואינם צריכים לקיימן שוב באדר שני, ולפיכך אין צורך שיצאו שלוחים להודיע את זמנו של ראש חודש אדר שני, מאחר והציבור כבר אינו זקוק לדעת מתי יחול פורים. ומר סבר ורבי סבר, כל מצוות הנוהגות באדר שני אין נוהגות בראשון, אין יוצאים ידי חובה במה שמקיימים את מצוות הפורים באדר ראשון, וממילא צריכים השלוחים לצאת ולהודיע את זמנו של ראש חודש אדר שני, כדי שיידעו מתי יחול פורים. דוחה הגמרא ואומרת, לא, דכולי עלמא, בן רבי ובן התנא של משנתנו סוברים שמצוות הנוהגות בשני באדר שני אין נוהגות בראשון, לא יוצאים ידי חובה כשמקיימים את מצוות הפורים באדר ראשון. ואחר כאן במניין ימי חודש אדר ראשון, שהוא הנוסף לעיבור שנה, כמפלגי, בזה הם נחלקו רבי והתנא של משנתנו. דתניה, שנינו בברייתא, המופיעה במסכת סנהדרין דף י"א עמוד א', וכן במסכת ערכין בדף ט' עמוד ב', כמה הם ימי החודש שמוסיפים לעיבור שנה? 30 יום. זוהי שיטת תנא קמא, וטעם הדבר כדי שלא יצטרכו בית דין לשלוח שליחים לגולה להודיע מתי יתקדש ראש חודש אדר שני, כדי שיידעו מתי לעשות את הפורים. אילו רבני שמעון מגמליאל אומר, חודש, 29 ימים, וסובר התנא של משנתנו כתנא קמא. ולפיכך נקט שאין צורך שייצאו השלוחים להודיע את זמנו של ראש חודש אדר שני, שכן זמנו קבוע, שהוא חל ביום ה-31 לתחילת אדר ראשון, לראש חודש אדר ראשון. ואילו רבי סבר כרבן שמעון בן גמליאל שבאדר ראשון יש חפתת ימים. מקשה הגמרא, מה ישנה 30 דיידי? חודש נע מיידי. מדוע שונה הדין לדעת הסובר שבאדר ראשון יש 30 יום? שלפיו אין צורך שיצאו השלוחים להודיע על ראש חודש אדר שני, זאת משום שיודעים בני הגולה שזמנו ביום ה-31 לחודש אדר ראשון. אם כך, גם לפי זה שסובר שבאדר ראשון יש 29 ימים, חפתת ימים נע מיידי, גם כן יודעים בני הגולה את זמנו של ראש חודש אדר שני, שכן הוא קבוע ביום ה-30 לחודש אדר ראשון, ואם כן גם לפיו אין צורך שיצאו השלוחים. תרץ את הגמרא, אמר אף פאפה, מנדה אמר חודש? לפי מי שסובר שאורכו של חודש העיבור הוא חודש, הדבר תלוי ברצון בית דין. אם רצה בית דין אורכו הוא אכן חודש, 29 ימים, ואם רצה בית דין אורכו יהיה 30 ימים. ולפיכך צריכים השלוחים לצאת ולהודיע לבני הגולה מתי יתקדש ראש חודש אדר שני. והכוונה היא שמאחר והחודש הנוסף יכול להיות גם של 29 ימים, ממילא בית דין קובעים כל פעם את אורכו לפי ראיית הלבנה. אבל תנא קמא סבר שגם אם יבואו עדים על חידוש הלבנה ביום ה-30, לא יקבלו אותם אלא ימתינו מלקדש את החודש עד למחרת. מוריי ורבותיי, חיי ורעי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמוד תורתנו בדף י"ט במסכת ראש השנה עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, למה הוצרכו לתקן את ג' בתשרי כיום טוב, והרי כבר זה יום שמת בו גדליה? שאלה שנייה, הימים הכתובים במגילת תענית, האם מותרים בתענית ובהספד לפניהם ולאחריהם? שאלה שלישית, האם שבתות וימים טובים ויום שמת בו גדליה אסורים לפניהם ולאחריהם ומדוע? שאלה רביעית, האם בטלו הימים הכתובים במגילת תענית? שאלה חמישית, באר את אריכות הלשון מפני תקנת המועדות? והשאלה האחרונה, האם השלוחים יוצאים על הדר שני ומדוע? עם השאלות הללו לשינון, לסיכום ולחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא גדולה את תלמוד תורתנו בדף י"ט במסכת ראש השנה, היום הזה יום חמישי, כ"ב במרחשוון תשפ"ב. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שישי, חג במרחשוון, כ"ג במרחשוון, ערב שבת קודש, פרשת חיי שרה. ושבת מברכין את ראש חודש כסלו הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לישועה ולנחמה, לששון ולשמחה, ונלמד כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא גדולה בערבי שבתות וימים טובים שני דפים, את דפים חף וחף א' במסכת ראש השנה. השתבח שמו הגדול. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מי לדמיתיו מנותן התורה. חילכם לאורייתא, חי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.